שלום וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים ללא לאות וללא חת בלימוד ספר נצח ישראל מת רבנו המהר"ל מפראג, ואנחנו בעיצומו של פרק כ"ו. מה הסביר לנו המהר"ל עד עתה? הוא הסביר לנו עיקרון, ועל פי העיקרון הוא הסביר מציאות. העיקרון שהשתמש בו המהר"ל הוא היעדר קודם להוויה. מה זאת אומרת? כל הוויה חדשה, כל מציאות חדשה, מעלימה את המציאות הקודמת, ולכן בין מציאות למציאות יש איזשהו ריק, איזשהו חורבן, אפשר לומר, של המציאות הקודמת לקראת המציאות החדשה. היעדר קודם להוויה. ומתוך כך מובן מדוע בין מקדש למקדש יש גם חורבן. היה אפשר לעבור ממדרגת בית ראשון מיד למדרגת בית שני ומיד למדרגת בית שלישי, אבל אז זאת הייתה הוויה רציפה, וזה לא דרכו של בורא עולם. דרכו של בורא עולם הוא היעדר קודם להוויה, ולכן יש גם מצבי חורבן. עד כאן מה שלימד אותנו המהר"ל, ומתוך כך הוא עונה על קושיה חדשה. ובזה יתורת שאלה גדולה מאוד. מה השאלה? מאחר כי הוא יתברך ויתעלה אלוהי עולם נקרא, זאת אומרת הוא אחראי על כל מה שקורה, ואיך אפשר לומר כן? מאחר כי בית המקדש הוא עיקר פאר העולם, אם כן לא היה ראוי שיש שמו יתברך נקרא לעולם לומר אלוהי עולם, כאשר בית המקדש חרב בעווננו. איך אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על מצבי חורבן? חורבן זה ההפך של תיקון העולם. הרי הקדוש ברוך הוא אלוהי העולם, ברור שאי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מייחד את שמו על מצבים כל כך קשים, אלא אם כן אתה מבין שזה חלק ממערכת. אבל מפני כי כל הוויה יוקדם לה היעדר, אם כן היעדר בית המקדש הוא סיבת הווייתו, וכאילו כבר התחיל הוויית בית המקדש. זאת אומרת, אתה שואל איפה בית המקדש? תשובה, כן, רואים אותו חרב. החרב הזה הוא הכנה, הוא לא הפסקה. זה חלק ממהלך כולל של התהוות ההוויה החדשה. אז זה מאוד יפה להגיד את זה כתיאוריה, במציאות זה כואב. הרבה דברים קשים יש בעקבות העובדה שבית המקדש חרב, אבל על מנת שהוויה חדשה תופיע, אין ברירה, יש לפעמים מחיקה של הוויה קודמת. אין לזה שום רמז לפוליטיקה. ולפיכך, כמו שהלילה והיום הוא אחד, בעבור שהלילה הוא שייך ליום. כן, אתה יכול להגיד, אם צאת הכוכבים התחיל היום. איזה יום? זה לילה. לא, הלילה הוא חלק מהתהוות היום, מפני כי היעדר הוא סיבת הווייתו, וכן חורבת המקדש, חורבן בית המקדש, סיבת הווייתו. המקדש חרב בגלל האבונות. אבל אז מה אם יש אבונות? היה אפשר שהמקדש יישאר בנוי למרות האבונות, והיה עונש אחר. אבל מכל מיני סיבות יש העדפה, שפך חמתו על העצים ועל האבנים ולא על בשר ודם. אבל אי אפשר להתלות את הכל רק באבונות. כן, אומר המהר"ל, דברים גדולים לא במקרה קרו, והחטא הוא דבר שבמקרה, לא דבר שבמהות. כי הרי במהות אנחנו לא חוטאים, אנחנו חוטאים במקרה ולא בעצם. ולכן לא ייתכן שדבר גדול יקרה בגלל דבר שבמקרה. אלא מה? בעצם יוצא שבית המקדש היה צריך להיות חרב גם בלי האבונות. אבל זה לא יפה להחריב אותו אם לא היו אבונות. ומכיוון שבכל מקרה יהיו אבונות, אז הקדוש ברוך הוא מחכה לנו בסיבוב כדי להפיל עלינו את התיק. זה ככה המהר"ל מסביר, שבעצם יש מבנה כללי להיסטוריה. אגב, אותו דבר לגבי גלות. המהר"ל מתנגד להסבר של רבי יצחק אברבנאל שגלות מצרים הייתה בגלל אבון מכירת יוסף. הוא אומר, זה לא יכול להיות, שאם לא כן, אז איך ידוע תדע כי גר יזרחה עוד לפני שהיה כל אבון? אלא, אומר, ברור שהגלות היא חלק מתהליך היסטורי כולל של אחדות ההפכים בין היעדר לבין הוויה, בין סילוק לבין גילוי, אבל מכיוון שמגלגלין חובה על ידי חייו, זה עבר דרך מכירת יוסף. אותו דבר, המקדש צריך להיות חרב עוד מבריאתו של עולם. יראהו לאדם הראשון את המקדש בנוי וחרב. אלא שאי אפשר לעשות את זה סתם ככה, זה לא מנומס, אז מחכים לעבירות שלנו. ולכן אנחנו אומרים בתפילות, מפני חטאינו גלינו מארצנו. יפה. כלומר, אתה מביא עוד מקור שממנו משתמע שזמניותו של המקדש הייתה ידועה מראש. בין שיש עבירות, בין שאין עבירות. בית המקדש השלישי לא יחרב. לא יחרב כי מדובר בעולם חדש. הוויה חדשה. עכשיו, את זה יסביר המהר"ל בפרקים הבאים. בינתיים הוא מדבר על בית ראשון ובית שני, מדוע חרבו, ושהם מכינים את הבית השלישי, מדוע בית שלישי לא יחרב. בזאת ועוד יעסוק המהר"ל בפרקים הבאים. אז אנחנו צריכים עכשיו להצטייד בסבלנות עד שנוכל לענות על שאלתך. טוב, ובכן, ולכך רמז הכתוב חורבן את המקדש בהתחלת בריאתו של עולם. כי מזה יש ללמוד כי אף חורבן בית המקדש, כיוון שהוא סיבת הווייתו, נכנס בגדר הוויה, ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא אלוהי עולם. רק כי אין בית המקדש נמצא בדורותינו, על זה יש להתעונן, להצטער, ועל הדור אשר אין בית המקדש נמצא עליהם הוא החיסרון. ולהם נגלה השם יתברך כמו שראוי להיות נגלה להם, כמו שיתבר למעלה. מה יתבר למעלה? שכל זמן שאין אחדות באומה ויש הידמות לגויים, שני גורמים הם להאריך קיצנו. אבל זה שיש יחס בין החורבן לבניין, זה דבר מהותי. את זה יסביר המהר"ל עכשיו דרך אגדה מפורסמת, אולי לא מכירים אותה בלשונה, ובמדרש איכה רבתי. המדרש כתוב בארמית כדי שכולם יבינו. כן, הרי למה אנחנו אומרים דברים בארמית, קדיש וכדומה? כדי שיבינו, נכון? רבי שמעון אמר, עובדה הווה בחד ברנש דהווה רדה. אתרגם לעצמי, מעשה באדם אחד שהיה חורש. כן, רדה זה חורש. געת תורתה. וגעתה הפרה, הפרה שמושכת במחרשה. עבר עליו חד ערבי, הגיע לידו ערבי, אמר למעט, אמר ליהודי ענה, ענה ושאלו מה, מאיזה עם אתה? אמר לו אני יהודי. אמר לו שרי תורך ושרי פרנך. אומר לו תתיר את פרתך ותתיר את העול. אמר לי, למה? אמר לי, מקדשי ביהודאי חרב. כלומר, בשעה זו שגעתה הפרה שלך, נחרב המקדש. כן, הרי לא כולם ראו, כן? הרי אנשים היו בכל מיני מחוזות רחוקים, בגליל וכדומה, לא כולם ידעו שהמקדש נחרב. אמר לי, מנה ידעת? איך אתה יודע? אמר לי, מגעת דתורך מהגעייה של פרתך. עד דעסק עימה גז ימנה אחריתה. תוך כדי שהוא מתעסק עם הפרה, היא געתה פעם שנייה. אמר לי, אז הערבי אומר ליהודי, אסור תורך, אסור פרנח. כלומר, קשור את שורך, קשור את העול. למה? דאיתיאלי דפרקאי דיהודאי, כי נולד מושיעם של ישראל. כלומר, באותה שעה. אמר לי, הוא משמה. אז איך קוראים לו? אמר לי, מנחם שמה. ואביו משמה, משמו, אמר לי, יחזקיה, מנחם בן יחזקיה. אמר לי, וכאן שריה, איפה הוא גר? שריה, אמר לי, בבירת ערבה זה בבית לחם יהודה. כלומר, מקום שנקרא בירת ערבה, ליד או בתוך בית לחם. מה זה? בית לחם, למה לא? הרי מאיפה בא דוד המלך? מבית לחם יהודה. וגם ישי בית הלחמי, וגם וגם מצאנו שהנביא ישעיהו אומר, ואת בית לחם יהודה, ממך אלוף ביהודה וכו'. ולכן, כשאתה אומר, זה נשמע לא טוב, בגלל שהנוצרים לקחו את זה, אז מה אם הם לקחו את זה? זה שלנו. כן, אספר לכם סיפור בהקשר הזה. סיפור שסיפרו, אז אני מתאר לעצמי שהוא ידוע, כשהסופר הישראלי, עמוס עוז, היה בשוודיה, פרצה מלחמת לבנון הראשונה. והדת הקהל בשוודיה הייתה מאוד אנטי-ישראלית, גם היום. ואז ראש ממשלת שוודיה אמר לעמוס עוז, מה, אתה לא מתבייש, אתה יהודי, תראה מה שהיהודים עושים בלבנון. ענה לו הסופר, מדינת ישראל איננה מדינה נוצרית ואינה מושיטה את הלחי השנייה, וגם בתנך לא כתוב בשום מקום שאסור להרוג. אמר לו ראש הממשלה השוודי, מה זאת אומרת? זה כתוב בעשרת הדיברות. אמר לו, לא נכון. אז הביא לו תנך באנגלית, היה כתוב You will not kill. אמר לו, בתנך שלנו זה לא כתוב כך, כתוב You will not murder. לא כתוב לא תהרוג, כתוב לא תרצח. ואז הזדעזע ראש הממשלה השוודי ואמר, האם אתה בטוח שיש לכם את הגרסה הנכונה? כן. זאת אומרת שלפעמים אחרים לוקחים מאיתנו רעיונות עד כדי כך שאנחנו חושבים שזה שלהם. לא, בית לחם יהודה זה שלנו. טוב, זבין ההוא גברה תורה, זבין פרנה ואהבה מזבין לבדין וינוקי. כלומר, אותו אדם מחר את הפר, את המחרשה, והיה קונה בגדי תינוקות. כן, הוא רוצה לתת מתנה למושיעם של ישראל, הוא עדיין תינוק. עלול לקרתה ועלה למדינה, עלול לקרתה ועלה למדינה ונפק למדינה. עד למטה לתמן. כלומר, הוא הלך לעיר, בא למדין, נכנס למדינה, יצא ממדינה, עד שהגיע לשם. כלומר, עשה מסע ארוך. עתיה כל כפריה למזבין מיני. באו מכל הכפר לקנות ממנו בגדי תינוקות. והוא איתתה אמא דהו ינקה לזבנת מיני. ואילו האישה שהייתה האמו, אמו של אותו תינוק, מנחם בן יחזקיה, לא באה לקנות ממנו בגדי תינוקות. אמר לה, לתן זבנית לבדין, דיינוקה? כלומר, את לא קונה בגדי תינוק? אמרה לדנחשה קשה לינוקה, כי יש ניחוש שאומר שהתינוק, שיש משהו קשה לתינוק. כלומר, התינוק הזה הוא תינוק לא רצוי. אמר לה, למה? אמרה לה, דעל רגלי בית המקדש חרב. כלומר, כשהוא נולד, נחרב המקדש, אז זה סימן רע. אמר לה, רחיצין במראה דשמיה. דעל רגלי חרב ועל רגלי מתבנה. כלומר, תפתחי באלוהי השמיים, שעל ידו חרב ועל ידו ייבנה. אמר לה, נסיב איליך, נסיב איליך מן אילן ליבדין דיינוקה. כלומר, תקחי מהבגדי תינוקות האלה, ולוותר יומי, אנא אתה לבטח ונסיב פרוטח, נסבה ואזלה. הוא אמר, ואני אבוא אחר כך, תראה כמה ימים לביתך לקבל את הכסף. לקחה והלכה. לבטר יומין, אמר אזיל, ויחמיה יונקה מה יעביד. אחרי כמה ימים, אמר אלך וראה התינוק הזה מה קורה איתו. אתה לגבה, אמר לה, הוא בא לאצלה ושאל אותה, אהו ינוקה מה יעביד? מה קורה איתו? אמרה לה, לה אמרת לך זה נחשה קשה? לא אמרתי לך שיש ניחוש קשה עליו? דמין ההוא שעת אחיין רוחין ועל עולין תעונה ועזיליון. שמאותה שעה שדיברנו באו הרוחות והסערות ולקחו אותו והלכו להם. כלומר נעלם, נעלם התינוק. נכון. כן, אבל פה זה באיכה רבה. איכה רבה. נכון, אבל אנחנו לומדים איכה רבה. אמר לה, ולא ככה מריד על רגלי חרב, על רגלי מתבנה. הרי זה בדיוק מה שאמרתי לך, שהוא יבנה את בית המקדש, אז הוא נעלם, כי הוא צריך לגדול, ואז לבנות את המקדש. אמר רבי אבין, ולמה לי ללמוד מן ערבה? הלא מקרא מלא, דכתיב הלבנון באדיר ליפול. כלומר, למה לך ללמוד מערבי? היה כתוב הלבנון באדיר ליפול, וכתוב, ויצא חותר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. עד כאן. טוב, עד כאן המאמר מאיכה רבה. שהוא שונה מן המאמר בגיטין. אז מה? אנחנו לומדים עכשיו איכה רבה. טוב. עד כאן המאמר. עכשיו, כדרכו, פירוש המאמר. כי כבר בארנו, בחיבור, אגב, יש השערה של החוקר, יהודה בן שמואל, זה שתרגם את הכוזרי, אז הוא הוציא לאור גם קובץ של מדרשי גאולה, הוא מביא גם את המדרש הזה, והוא מניח שמנחם בן יחזקיה הוא דמות היסטורית, שהיה ממשפחת ראש הגולה הבבלי, והוא מוצא לזה רמזים בקדמוניות היהודים, של, במלחמת היהודים ברומאים של יוספוס. טוב, לא יודע. פירוש המאמר, זה לא כל כך משנה לנו, האם הוא דמות היסטורית, לא דמות היסטורית. אגב, הרעיון הזה של משיח שנעלם, אחר כך לקחו אותו גם השיעים באסלאם. מדברים על האימאם הנעלם שהוא המהדי שעתיד לחזור וכו'. זה רעיונות מהמדרשים שלנו עברו גם לאסלאם. השמה תאמר שמדרשים אלה יש להם ריח מוסלמי? לא, ההפך, יש למדרשים המוסלמים ריח יהודי. פירוש המאמר, אחד, מי שיקרא בזמן חופשי, כן, את הקוראן ישים לב שיש שם הרבה מאוד מדרשים משלנו, אגדות של רבי יהושע בן לוי וכדומה. פירוש המאמר, כי כבר בארנו בחיבור באר הגולה אצל כלבים בוכים, עניין בעלי חיים שאינם מדברים, כי הם מקבלים הרגש מלמעלה יותר מן האדם. כן, יש למשל אחד החושים המאוד מאוד חזקים אצל הכלבים, חוש הריח. כן, מחפשים משהו שהלך לאיבוד או אדם שהלך לאיבוד, נותנים לכלב להריח בגד של אותו אדם, מכאן ואילך הוא רץ מוצא את אותו אדם. אצל בני אדם לעומת זה חוש הריח הוא החוש החלש שבכולם, כי האדם אין לו כל כך אחיזה בעולם הזה, יש לו נשמה, ולכן הריח זה שהוא דווקא הצד החלש מהבחינה הטבעית, הוא החוש שהנשמה נהנית ממנו, אצל האדם, לא אצל הכלב. אותו דבר לגבי הפרה. הבעלי חיים מרגישים דברים שבני אדם לא מרגישים. זה דבר מפורסם. למשל, אם אדם חס וחלילה נהרג או נפצע בתאונת דרכים, 1,000 קילומטר משם הכלב שלו מתחיל לצבוח או לבכות או כולי. כן? כלומר, יש תחושה של בעלי חיים דווקא בגלל היעדר השכל. היעדר השכל גורם לפיתוח של חושים אחרים. אז לכן אומר כאן המהר"ל, כי האדם לחשיבות צורתו אינו מיוחד לקבל הרגשה כמו שהוא הבהמה, לפי פשיטותה ביותר שהיא בהמה, ולכן מרגשת יותר מן העליונים, יותר מן האדם, שאינו פשוט כל כך, כי התחתונים הם קשורים עם העליונים, ולכך הם מקבלים קודם. האדם הוא לא עליון והוא לא תחתון. איפה הוא? הוא באמצע. מי שבאמצע בעצם יש לו מעלה, יש לו גם חיסרון. יש לו מעלה כי הוא שואף אל העליונים, יש לו חיסרון כי הוא לא חש מה שמתרחש בעליונים. כי האדם הוא יצור מתפתח, בעוד שבעלי חיים וגם העליונים, המלאכים, אינם מתפתחים, הם נשארים על עומדם. אז יש איזשהו דמיון בין התחתונים לעליונים, מה שאין כן לאמצעיים, דיינו האדם, שיש לו ייחודיות משלו, כיוון שהוא מתפתח. ודמיון לזה אמרו, מיום שחרב הבית ניטלה הנבואה וניתנה לתינוקות ולשוטים. מה זאת אומרת? התינוקות, ילדים קטנים, הם מרגישים דברים. איך אומרים? יש אפילו ביטוי עממי, האמת בפיהם של ילדים. בגדי המלך החדשים. וכל זה, כי כל אשר הוא פשוט ואין בו דבר, הוא מיוחד לקבל מן העליונים. אבל האדם שהוא בר דעת, והוא לעצמו, כן, כלומר, האדם הוא כמין ספירה מיוחדת, נבדלת מן הטבע, אינו מוכן לקבלה. ולפיכך, ניתנה רשות לבהמה לראות יותר ממה שרואה האדם, כמו שתמצא אצל אתון בלעם. היא רואה מה שבלעם לא רואה. מה זאת אומרת היא רואה? מה, היא ראתה מלאך, היא נביאה? אלא שהיא הרגישה את העוצמה של ההתנגדות לבלעם שבא מן המלאך לפני שבלעם הרגיש את זה. כן, כלומר, האינטלקטואליות לפעמים מהווה עיכוב לתנועות הטבעיות. אני כל כך אינטלקטואל שאני לא חש את הטבע. מספרים את זה על אחד מראשוני הפילוסופים, טלס ממילטוס, שהיו צוחקים עליו שהוא מסתכל על הכוכבים בהליכה ולכן הוא נופל לבור. וכן תמצא שדברים הרבה שמקבלים הבעלי חיים שאינם מדברים יותר ממה שמקבל האדם. כי אתה בגמרא פרקה שולח מעשה גבי מעשה דרב עולש, הווה יתיב גבי חד הווה ידע בלישנה דציפורה עתה אורווה וקקרי וכו'. כלומר, רבי עולש ישב ליד אדם שהבין בלשונם של הציפורים, והוא שמע עורב שקורא, ומזה הוא ידע דברים נעלמים. הרי יש ידיעה לבעל חי, ולא תמצא זה באדם לתם שבערנו, וכן יתבהר עוד בסמוך. אגב, השמיעה לצפצופי העופות ומתוך כך ידיעת העתידות, זה דבר שהיה מקובל ברומא, קראו לזה אוגור. אוגור קראו לזה. זה אחד מצורות הכישוף שהתורה אסרה להשתמש בהם. זה שהתורה אסרה זה לא אומר שזה לא אמיתי, רק שזה אומר שהתורה לא רוצה שאנחנו נפנה אל הכיוונים האלה. ולכן, מולכך, אל תתמע מה שאמר ההוא ערווה, שידע חוכמה זאת להבין מבעלי חיים שאינם מדברים שחרב המקדש. ודבר זה אין ספק שהיו יודעים להבין מבעלי חיים מן הקול שלהם. ולפיכך, כאשר געת פעם ראשונה אמר שחרב, ובפעם שנייה אמר שנולד המשיח. אבל זה דברים ששייכים למה שנקרא רגישות. למשל, אנחנו יכולים לראות בפנים של אדם אם הוא עצוב או שמח. אם אנחנו מאוד רגישים, אנחנו יכולים לדעת מה משמח אותו ומה מעציב אותו. לפעמים אפשר גם, אם לצד אנשים בעלי רגישות עוד יותר גדולה, האם אותו אדם אכל חריף או אכל מתוק. זה תחושות אינטואיטיביות שמצויות אצל בעלי רגישות. אספר לכם שפעם אחת כשישבתי במשרדי במכון מאיר, נכנס אליי בחור וראיתי שהפנים שלו נפולות. אמרתי לו, מה, היא עזבה אותך? אז הוא אומר, איך אתה יודע? טוב, חשב שיש לי רוח הקודש. טוב, כי כבר אמרנו למעלה כי חורבן הבית הוא סיבה להווייתו, מפני שהדבר השלם לא יתהווה. להתהוות הכוונה שהוא מתפתח, מופיע בהדרגה. וכאשר חרב הבית, אז ראוי שיבוא המשיח. כלומר, כיוון שהיעדר קודם להוויה, ברגע שחרב המקדש, מתחיל התהליך המשיחי. ומפני זה אמר, דעל רגלי מתבנה, כלומר שעל ידו ייבנה. פירוש, כי נולד המשיח. עכשיו נשאלת השאלה, האם באמת היה שם איזשהו תינוק כזה, שעכשיו הוא כבר צריך להיות בין 1900 ומשהו שנים, מאז שחרב המקדש, האם באמת יש כזה ילד שמסתובב בתוכנו? אז על זה אומר המהר"ל, לא, לא, לא. והלידה הזאת אינה לידה ממש גשמית, כמו שהיה עניין כל לידה. כי אין החכמים מדברים מעניין הגשמי כלל, רק מופשט מן הגשמי. כלומר, הביטוי נולד המשיח זה ביטוי מושאל, אמיתי, אבל מושאל. ורצונם לומר שנולד המשיח, דהיינו מצד עצם כוח המשיח, שהוא נמצא בעולם. כלומר, היינו אומרים בימינו, מגמה משיחית. וזה, כי קודם שחרב הבית, לא שייך משיח בעולם כלל. כי השלם לא יתהווה, כמו שאמרנו. מה, תביא גואל, ישראל עוד לא גלו, אז מה אתה גואל? צריך קודם כל שיגלו. ואז על ידי כך יש גם גואל. וכאשר חרב הבית, אז יש בעולם כוח מה שלא היה קודם, ויש כאן היעדר שהוא סיבה אל ההוויה. זה המשמעות של הביטוי נולד מנחם בן יחזקיה. ובוודאי יש מונע ומעכב מצד אחר. כלומר, אז למה הוא באמת לא הגיע המשיח מיד בתשעה באב של, של, של שנת החורבן? הוא אומר, כי עדיין כוחות התאומה גוברים בעולם. עד שראויים שיעבירם השם יתברך מן העולם. סוף סוף נולד שם משיח שלא היה דבר זה קודם, כי קודם אין ראוי שיהיה משיח כלל בעולם, נקודה. נכון, זה מכאן המנהג של נשים ספרדיות, נשים ספרדיות שבתשעה באב אחרי הצהריים מנקות את הבית ומחבסות את הכביסה. יש סיפור, זה, הסיפור הזה מספר אותו מרן אחידה. אחידה היה באחת מערי איטליה, ובתשעה באב אחרי הצהריים הוא ראה נשים מחבסות. אז בבית הכנסת הוא אמר, אסור לחבס בתשעה באב אחרי הצהריים. אחרי מספר ימים הוא מסתובב ברחוב והוא שומע נשים מצביעות עליו ואומרות, מה, באמת הרב אמר שהמשיח לא יבוא? אז הוא אומר, כן, כן, אני שמעתי, הוא אמר שהמשיח לא יבוא. ניגש אחידה, הוא אומר, אני לא אמרתי את זה. אמרו לו, למה אתה אמרת לא לחבס? ואנחנו מחבסות כי המשיח נולד. אם אתה אומר לא לחבס, סימן שהמשיח לא יבוא יותר. ואז בבית הכנסת הוא שוב דרש ואמר שימשיכו לחבס, כי עדיף שיעברו על איסור דרבנן מאשר שיתבטל אצלם עיקר באמונה. מה? לא, הסיפור הזה הוא לא על הארי בצפת, הוא סיפור על החידה באיטליה. אבל מה שכן קרה בצפת זה משהו אחר, שהארי אמר לרבי חיים ויטל שבתשעה באב אחרי הצהריים בתפילת מנחה אומרים פסוקי נחמה, שזה לכאורה גם כן מנוגד לדין, ואף על פי כן. זאת אומרת שכנראה מאז ימי הארי ועד היום, יש תחושה שהתהליך הולך ומתפתח. ואמר, מנחם בן חזקיה שמו. מה זה השם הזה? מה זה מנחם בן חזקיה? טוב, זה מובן, המשיח מנחם. ומה הוא עושה? הוא מחזק. לכן הוא מנחם בן חזקיה. פירוש, שכל מי שהוא בכוח על דבר אחד, הוא מצפה לטוב ותשועה, נקרא שיש לו נחמה. כלומר, גם אם אתה יודע שעוד לא הגיע התיקון, אבל כיוון שאתה יודע שעתיד להיות תיקון, זה נחמה. לכך המשיח, שהוא נחמות ישראל בגלותם, נקרא מנחם, כי הוא תנחומים של ישראל בגלותם. כן, זה דבר לא פשוט. מספרים שבשואה יש איזה ילד ששואל את אבא שלו, אבא, למה זה קורה לנו? למה זה קורה לנו? אז אומר, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה לטובה וכו'. ואז יש כל מיני אסונות שאני לא אפרט אותם. ואז הילד אומר לאבא, אבא, אולי עדיף שהוא יאהב אותנו קצת פחות. כן. אבל בכל מקרה, כן? זה, טוב, זה בגלל החוויה הקשה של, של המאורעות. אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שיש בסוף תנחומים. ומפני כי כל תנחומים נותן חיזוק וכוח לאשר מקבל התנחומים, כי האבל חלש מצד עצמו. והתנחומים שיש לו במקום אחר מחזקים אותו. ולכך כאמר שהוא בן חזקיה. ברור, אז זה בעצם ההסבר של האגדה על המשיח, כשהכוונה העיקרית של כל הסיפור הזה זה לומר לנו שההיעדר קודם להוויה. אין כלומר תהליכים מתרחשים על ידי ביטול התהליך הקודם. וכן אמרו בפרק חלק, מנחם בן חזקיה שמו. כן, הרי שם במסכת סנהדרין יש דיון מה שמו של המשיח. אחד מן השמות המוצאים שם זה מנחם בן חזקיה. אז כלומר זה מתכתב עם האגדה שבאיכה רבה שלפנינו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. ואין ספק כי המשיב הנפש הוא המחזיק אחד מחולשתו, לפיכך נקרא המשיח מנחם בן חזקיה. ודבר זה מורה כי המשיח הוא נבדל מן ישראל, כי הנחמה הוא מצד זולתו אשר הוא נבדל ממנו. כדי לנחם, הרי האבל לא מנחם את עצמו, מישהו שהוא לא אבל מנחם את האבל. אז זה מראה שהמשיח, אם הוא נחמה, המשיח נבדל מישראל, יש לו גורל שונה מהגורל של האומה. וכך המשיח אינו מכלל ישראל, רק הוא במעלה יותר עליונה ונבדל מן ישראל. לכך נקרא משיח מנחם. וזה שאמר הכתוב, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, כי בוודאי המשיח הוא רחוק ביותר מישראל מצד עצם מעלת המשיח. ודבר זה יתבהר עוד. ואמר, ואיכן שערי בבירת ערבה. כך הגרסה בספרים שלנו. כן, יש גרסאות אחרות, אבל בספרים שלנו כתוב בבירת ערבה בבית לחם יהודה. אז מה זה בירת ערבה? וכבר בארנו למעלה, כי כל הדברים האלו בלתי גשמיים, רק כי הכל מחייב הסדר השכלי, שהמשיח הוא בבירת ערב, ורוצה לומר שיש לו צירוף וקישור לשם. ודבר זה עניין מופלא, כי אין ראוי שיהיה אצל ישראל, שקודם הגאולה אין ראוי להם מדרגת המשיח, ודבר זה מדבר קודם הגאולה, ודבר זה עצמו שגדל משה בבית פרעו ולא בבית אביו. כלומר, הגואל הוא תמיד חיצוני. זה העיקרון, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז מה הוא מבין כאן בית ערבה או בית ערב? שערב זה לא ישראל, ערב זה ערב. אבל יש לנו מדרש שאומר שהמשיח נמצא באדום, ברומא. וכאן כתוב שהמשיח נמצא בערב, זה סותר. או בערב או באדום, תחליט. אלא שזה באמת מחלוקת בין המדרשים. המהר"ל בהמשך יסביר לנו שיש פה שתי שיטות במדרש. הצד השווה שבין שני המדרשים שהמשיח הוא לא בישראל. וזה כי בוודאי, אז כמו שמשה גדל בבית פרעה, וזה כי בוודאי חטא מצרים מתועבתם היה גורם שיפקוד השם יתברך על חטאם. וכמו שהוא מפורש וכתוב, ולכך המצרים בעצמם הם הם שמגדלים הגואל, אשר על ידי הגואל יהיה השם יתברך נפרע מהם, ולכך יגדל משה בבית פרעה. כלומר, זה הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה, צריך להעניש את מצרים. מה העונש? הם מגדלים את העונש. משה הוא העונש של מצרים, הם מגדלים אותו. וכך הערביים אצלם גדל מלך המשיח, כי האומה הזאת מגיע לה הקצה, ומצד הקצה שיש לאותה האומה נמשך מלכות המשיח, אשר ביעצו נמשך אחר הקצה והסוף של אותה אומה. מה הוא מתכוון? לכל מלכות יש תפקיד בהיסטוריה, והתפקיד הוא זמני. לכן לכל מלכות יש סוף. הסוף של המלכות הוא התחלה של המלכות הבאה. לכן הסוף של מלכות אדום או הסוף של מלכות ערב זה התחלה של המשיח. וכבר הערכנו בזה בחיבור גבורות השם, עיין שם ותמצא מבואר ביותר. ולכך אמר כאן, אגב, זה אותו הדבר בימינו, כן? כדי לגאול את ישראל היה צריך לשלוח מישהו לגדול בתרבות הגרמנית ולהיות עיתונאי בצרפת ולהיות כמעט לגמרי מנותק ממסורת האבות, ורק הוא יכול היה ללמוד מדעי המדינה מן הגויים ולהקים את ההסתדרות הציונית. אותו דבר, משה גדל בבית פרעה, מה הוא לומד בבית פרעה? הוא לומד מדעי המדינה, הוא יודע מה זה למלוך, מה זה פוליטיקה. ולכך אמר כאן, כי דירתו בבירת ערבה, כמו שהיה משה רבנו עליו השלום גדל בפלטין של פרעה. כי המשיח הוא דבק בהיעדר אותה אומה, כמו שפירשנו לפני זה, לכך המשיח הוא בבירת ערבה, ואמר בבית לחם, כי המלכות ראוי בבית לחם נפרט. מה זה? אומת ערב. כן, אותה אומה, אותה אומה שמשעבדת את ישראל, יש קץ לשלטונה. כיוון שיש קץ לשלטונה, בקץ מתגלה המשיח. לכן אפשר לומר שהמשיח נמצא שם, כאילו הוא הגרעין המחלה את אותה המלכות בבוא הזמן. ויש להבין מה שאמר דווקא בבירת ערבה, כי המשיח הוא רוכב ומתעלה על מדרגת הערבים של בני ישמעאל, והוא דבר מופלג ועמוק בחוכמה. כי כוח ישמעאל נאמר עליו 12 נשיאים יוליד, ודרשו זל כי נשיאם חסר כתיב, ורוצה לומר יכלו כענן. כן, נשיאים ורוח וגשם עין, אז נשיאים בליוד כמו נשיאים של ענן, שהם יכלו כענן. ודבר זה רמז מופלג בעניין כוח ישמעאל, אשר ישמעאל מתעלה בכוחו למעלה למעלה, אבל הוא כמו ענן זה שיחלה בסוף. זה מעניין, מה זה הענן? הרי אפשר להגיד את זה גם על אדום, אבל אומר זה דווקא על ערב. כי עניינה של מלכות ישמעאל שהיא מתפשטת, היא מתפשטת ואין לה מעצמה דבר. הרי כל הנתונים של התרבות הישמעאלית באו להם מאומות אחרות, או מביזנטיון או מפרס או מן היהדות או מן הפילוסופיה היוונית. אז יש יכולת קליטה מתרבויות אחרות, יכולת עצומה בישמעאל, אבל ישמעאל מצד עצמו הוא כענן, ולכן הוא קלה כענן. אבל מלך המשיח מתעלה עליהם, שהרי נאמר וערו עם הנני שמיה כבר אנש, ודרשו חכמים זכו וערו עם הנני שמיה, שהוא בא עם העננים, לא זכו עני ורוכב על חמור. הרי כי מדרגת המשיח לעתיד שמתעלה על כל העולם החומרי הזה מעלה מעלה, ולכך הוא רוכב על הענן שהוא למעלה, לפי שמתעלה על העליונים. ולכך המשיח גדל בבירת ערבה, לפי שהמשיח מתעלה על כוח ישמעאל. ולפיכך הוא נמצא בבירת ערבה בבית לחם, כי הוא מתעלה על כוח הערביים שעליהם נאמר 12 ניסים יוליד, אשר כוח שלהם הוא הענן, והמשיח הוא מתעלה על הענן, כדכתיב וערו עם ענני שמיה כבר הנש, שזה נאמר על המשיח, ולכך אמר שהוא בבירת בית ערבה. זה דבר מעניין, המאבק באחרית הימים אחרי מלכות אדום זה עם מלכות ישמעאל, מפורש בפרקי דרבי אליעזר. מה יש כל כך במלכות ישמעאל לעומת מלכות אדום? שהמאבק הוא יותר דק, בגלל שמדובר על מאבק בין שתי צורות שונות של אותה האמונה, אמונת הייחוד המונותאיסטית, שמצויה גם ביהדות וגם באסלאם, היא זו שעומדת על הפרק באחרית הימים. זה אחדות מול אחדות. אבל יש הבדל עצום בין צורת אמונת הייחוד של היהדות לבין צורת אמונת הייחוד של האסלאם. אמונת הייחוד של היהדות היא אינקלוסיבית, אינקלוסיבית, בעוד שאמונת הייחוד של האסלאם היא אקסקלוסיבית. מה, זה לא מובן? אמרתי מילים ברורות, אינקלוסיבי ואקסקלוסיבי, מה הבעיה? טוב, אני אתרגם לעצמי במילים מסובכות. אינקלוסיבי הכוונה מכליל, אקסקלוסיבי הכוונה מפקיע. למור, אם אני אומר אללהו אכבר, כן, שהאל הוא הגדול מכולם, אז כל השאר צריך להיכנע לפניו. ועוד יותר חריף הביטוי לאללה אללה, שהכוונה שאין אל אלא האלוה, כלומר זה בא להפקיע מן האלוהות כל דבר. בעצם יש פה מאבק כוחני שבו האלוה מכניע כל זולתו. לעומת זה, כשאנחנו אומרים השם אלוהינו השם אחד, אנחנו מתכוונים למה שאומר נחמיה, ואתה מחיה את כולם. כלומר, הוא נותן משמעות לכל, הוא מכליל את הכל. לכל יש משמעות דרך האלוהות. זאת אומרת, אחדות מכלילה, אינקלוסיבית, לא אקסקלוסיבית. זה דבר פשוט. מה כל כך מסובך בשתי המילים האלה שהשתמשתי בהן? אבל זה מה שכתוב בפרק רבי אליעזר, שאוהיל וקשר הקדוש ברוך הוא שמו בישראל, וקשר את שמו בישמעאל, מי יחיה כשיקום ישמעאל על ישראל. לכן אומר המהר"ל, המאבק המשיחי הוא מול בירת בית ערבה. עכשיו, מה עם המדרש שאומר שזה יהיה עם אדום, שהמשיח נמצא באדום? בכל זאת ועוד נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.